טוב, אנחנו מבקשים להמשיך. כפי שאמרתי, יש שינוי קל בתוכנית לגבי ההרצאה הנוכחית, למרות בקשות חוזרות ונשנות שלנו מדובר צה"ל לאשר לסגן אלוף משה לאופר לבוא ולשתף אותנו במה שקורה מבחינת הצבא, ברבנות הצבאית ביחס למערך הגיור הצבאי. דובר צה"ל חשב שאין ערך דוברותי בעניין, וכיוון שמתחתחילה סגן אלוף לאופר ביקש את השתתפותו של הרב דוד בס, אז אנחנו נשמע הרב דוד בס לא רק את הצדדים שקשורים למערך הגיור הצבאי, אלא דברים כלליים. הרב בס בוגר ישיבת מרכז הרב, בהמשך לרב אריה שטרן, זה המשך, כן, והוא דיין במשרה מלאה בבית הדין לגיור, היחיד בעצם שיש לו, שכל השבוע עוסק בגיור, יומיים בשבוע בצד האזרחי, שם עם שבוע מושאל למערכת הצבאית. הוא ותיק הדיינים במערך הגיור, בבתי הדין הרבניים לגיור, 13.5 שנים. יש לו גם השכלה משפטית, אני כבר נתתי לדוקטורט, אבל הוא ויתר עליו. אז הוא, הרב דוד בס, בבקשה.
טוב, תודה רבה. הרב בני, אולי לא ככה, בסדר, שומעים עכשיו? טוב, כדי שזה מסתדר. כשמדברים על גיור, אז צריך לדבר על השאלה על מה אתה לא תדבר. זו גם, יש סיבה לזה שסגן אלוף מוישה לאופר לא יכול היה לבוא. אני מעריך, אני שומע ככה שתקופה של בחירות, תקופה במיוחד רגישה, אבל גם לא בתקופת בחירות עובדי מדינה או קצינים בקבע לא מדברים פוליטיקה. אז אני לא אעסוק בהחלטה של ממשלה שהתקבלה לפני משהו כמו חודשיים. כזכור, הממשלה החליטה שאומנם המחות לתת תעודת המרה, לשקול מי המיר את דתו, מי התגייר, מגיע לתעודה, סוזו נשארת בידיים של הרב ראשי, אבל הממשלה נטלה לעצמה את הסמכות למנות בתי דין. בעצם הממשלה החליטה שיתמנו בתי דין חדשים, החלטה עוד לא יושמה, אבל זו החלטה. הייתה גם איזו הצעת חוק ששבוע קודם משהו כזה עברה איזה שלב מתקדם בכנסת. אני לא אוכל לחוות דעתי על המחלוקות הקונקרטיות שתלויות ועומדות בין פוליטיקאים, אבל אני כן רוצה לדבר ברמה העקרונית, תורתית, מקצועית, על הביקורת על בתי הדין, ביקורת שעומדת ביסודה של ביסודו של מאמץ כזה או אחר לעשות שינוי. האמת שבתי הדין תמיד במוקד של ביקורת, בתי דין לגיור, אבל יש תקופות שיותר אתה שומע את הביקורת מהצד החרדי, ויש תקופות שאתה יותר שומע את הביקורת מהצד הליברלי. זה מה שקורה בזמן האחרון, ואני רוצה לעסוק בביקורת הזו. הביקורת הליברלית עלינו אומרת שלושה דברים, הוא מניחה שלוש הנחות, ואני חושב ששלושתן לא נכונות ועליהן אני רוצה לדבר. הנחה אחת היא עובדתית, והנחה אחת היא היפותטית, והנחה שלישית היא הלכתית. ההנחה העובדתית אומרים ככה, אומרים תשמעו, אתם לא מסכנים את הבעיה הלאומית, את הקושי הלאומי. יש 340 אלף לא יהודים דוברי עברית במדינת ישראל, משהו כזה. אני לא מדבר על ערבים, צ'רקסים, רוסים, דוברי עברית. ואתם מגיירים מתוכם פחות מ-2,000 בכל שנה. אני יודע, 1,600 ומשהו, 1,800. אז אתם לא עושים פה שינוי היסטורי. המסה הגדולה הזאת תישאר. ואולי עכשיו יש הזדמנות, אבל עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, אולי לא תהיה הזדמנות. כך הדברים מהסוג הזה אומרים. אומרים, אתם פותרים אולי בעיה אנושית של מישהו שרוצה להתגייר, בעיה של מישהו שרוצה להתחתן, אבל המסה הגדולה אתם לא מגיירים. וההנחה השנייה היא היפותטית. היא אומרת, אם תסכימו להוריד את רף הדרישות ההלכתיות, נניח שתפסיקו לדרוש מאדם לבוא לבית כנסת בכל שבת, בכל יום לפעמים, תדרשו בחגים מספיק, אז יבואו יותר גרים. אם תהיו מוכנים לקבל את זה, שאדם יעשה קידוש בשבת, וזה מספיק, ולא צריך לדרוש יותר שמירת שבת, משהו מסורתי ככה, אם תסתפקו בזה, אז יהיו הרבה יותר גרים. וההנחה השלישית היא הלכתית, והיא אומרת, אפשר לפי ההלכה להסתפק ביהדות מסורתית, אפשר לקבל קצת מצוות, וזה מספיק, ולא צריך לדרוש מאדם לקבל על עצמו את כל המצוות, את כל התורה. עכשיו אני רוצה לבדוק את ההנחות האלה אחת לאחת. אז במישור העובדתי קודם, אני טוען הרבה שנים שהביקורת הזו שאומרת אתם מגרעים פחות מ-2000 מתוך 300 אלה, זה לא רציני. הביקורת הזו לא לוקחת בחשבון נתון מאוד מאוד חשוב, והוא שהרוב הגדול של ה-1600 האלה זה נשים צעירות. בצהל בשנים האחרונות מתגיירים סביב 800 בשנה. ב-2013 848 חיילים. סביב 800 בשנה זה נתון יציב שאפשר להגיד אותו כבר בוודאות. בצהל 77% מהמתגיירים זה נשים. כולן כמעט, למעט בודדות ממש, כולן לפני נישואיהן, לפני שהן יולדות ילדים. ה-340 וכמה אלף לא יהודים שמדובר עליהם, מחציתם גברים, מחציתם נשים, חלקם מבוגרים, חלקם צעירים, כשאתה בודק כמה יש בכל שנתון, אז נגיד בשנתון שנולד ב-2013 יש 5,200 משהו ילודים, אבל בשנתונים היותר מבוגרים, כאילו בני 20, 21, 24, ככה, זה סביב 4,000 בשנה, כשמתוכם נשים זה סביב 2,000 בשנה. כל שנתון של הלא יהודים, הדוברי העברית האלה, הנשים, הבנות, 20, 21, כל שנתון זה משהו כמו 2,000. בצבא אנחנו מגיירים מתוך ה-800 חיילים משהו כמו 600 חיילות. באזרחי אף אחד לא פילח בצורה, אף אחד לא ספר כמה בדיוק מתוך המתגיירים זה צעירים וכמה מבוגרים, כמה גברים וכמה נשים. אבל אם אני אומר שאנחנו מגיירים בוודאי 500 נשים צעירות בכל שנה, אני בוודאי לא מגזים. זה ההנחה הכי זהירה בעולם. ולכן, בוודאות אנחנו עוברים את האלף, את האלף מאה, בוודאות אנחנו עוברים בכל שנה. חלקם בגיל 18, התחלת שירות צבאית, חלקם בגיל 21, חלקם בגיל 24, אבל לא משנה. אם בכל שנה אנחנו מגיעים את רובו של שנתון, חוק החילוף, חוק הקיבוץ, לא יודע בדיוק איך קוראים לזה בשיעורי חשבון, אבל זה יוצא בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, רוב שנתון בשלב מסוים לפני מה אני עושה עם החלקה הזו, זה בסדר, זה יישאר ככה, רובו של שנתון בשלב מסוים לפני החתונה מתגייר, וזה אומר, ככה טענתי כבר לפני 10 שנים, זה אומר שאנחנו נראה את זרם הילודים שנולד מהציב, הלא יהודים, זרם הילודים הזה נראה אותו מתייבש לאט לאט, נראה אותו קטן. אמרו לי, למה אתה לא יכול לראות את זה במספרים? אמרתי, תשמעו, זה ייקח זמן. זאת אומרת, מהרגע שאתה מגייר חיילת עד שהיא נכנסת למעגל הנשים היולדות, אולי צריך לומר משהו, גיור זה עניין אישי, וכל אדם שמתגייר אני שמח, וגם אדם שלא מתגייר זה בסדר. זה לא שאני מגייר בשביל, לא יודע, יש משהו מקומם בלדבר על האדם כרחם, כשאלה של עתיד.
אולי נדבר בלי רמקול? בלי רמקול ישמעו אותי? יותר טוב? לשים בכאן? טוב, בוא נראה. היה פה גם מאמר ביקורת של אחת מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, אחת פמיניסטית שכתבה על זה שהחברה הישראלית מפלה לרעה את הנשים, היא דורשת מהן להתגייר, וזה נכון, למה דווקא נשים באות להתגייר? יש לזה כמה סיבות, אבל אחת מהן, לדעתי החשובה, היא שהמשפחה הישראלית לא מוכנה לקלוט לתוכה קלה לא יהודייה. יותר בקלות היא תקלוט חתן לא יהודי. אבל כלה לא יהודיה, גם משפחה אשכנזית חילונית לגמרי, נורא 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 קשה להם זה, הן יודעות את זה, ולכן הן באות להתגייר. אחר כך כשהן בסמינר, הן מקבלות השפעה עצומה בסמינר, המניע כבר נעשה הרבה יותר רוחני ואמיתי, אבל במקור זה המניע הראשוני, כשזה הן מוכנות להתאמץ מאוד. אז אני, עם כל הסייגים, תכלס, מבחינה מספרית, כשמדברים על השאלה אם אתה פותר את הבעיה הלאומית, אז בואו נדבר על זה ככה. אז לוקח זמן עד שאחת כזו נכנס למעגל, נגיד שנשים יולדות בין גיל 24 ל-44 בערך, ייקח כמה שנים עד שבכלל נכנסות למעגל הילודה, אלה שאנחנו מגיירים, ואחר כך כל שנה יוצאות מהמעגל השנתון המבוגר, ונכנס שנתון שהוא בו יתגייר לדעתי, ייקח זמן עד שנראה את זרם הילודים קטן, אבל תסתכלו על 10 השנים, מ-2003 עד 2013, אצל יהודים מספר הלידות השנתי גדל ב-28% בזמן הזה, תכף נראה קצת יותר מספרים, בעוד שאצל האחרים, כך זה נקרא בלשכה המרכזית סטטיסטיקה, ככה הם קוראים לזה, כלומר לא ערבים ולא אחרים, ככה הם מעדיפים לקרוא לזה, המספר גדל ב-17.51%, כשבעשר השנים האלה באו לארץ 181,000 עולים חדשים, שזה כבר לא פורסם באתר של הלמ"ס, אבל זה נכון, אני יודע את זה, רובם לא יהודים. בסדר, זה הנתון שלא פורסם בשום מקום, ואני אומר לכם שבעשר השנים האחרונות רוב העולים זה לא יהודים. מה שקורה, הזכאות לפי חוק השבות היא לא צריך להיות דווקא יהודי, אלא יכול להיות בן של יהודי ואפילו נכד של יהודי או בן זוג של, וככל שחולפות השנים יש יותר נכדים של יהודים, נכד של יהודי רק ברבע מהמקרים סטטיסטית הוא יהודי לפי ההלכה, אבל בשלושת רבעי המקרים האחרים הוא לא יהודי לפי ההלכה. יותר מזה, כשהסוכנות מחפשת בספר טלפונים את זכאי השבות, אז היא מוצאת אחד ברקוביץ', אומרת יופי, זה זכאי שבות, מצלצלת אליו וקוראת לו לבוא, אבל אותו ברקוביץ' בהרבה מקרים הוא יהודי מצד האבא ולא מצד האמא, בעוד שהיהודי מצד האמא יהיה איוונוב, והם לא יעלו עליו בצורה כזו, וגם מסיבות אחרות ומבחינת תודעה, זה ככה. מבחינת הסבל מהאנטישמיות, אז הם מגיעים לארץ יותר לא יהודים מאשר יהודים, ובכל זאת אתם רואים מספר הלידות שלהם גדל פחות, גדל נם, אבל גדל פחות ממה שגדל מספר הלידות היהודי. בשביל לסבר את האוזן, מספר הפטירות השנתי, ואני כמובן מאחל לכל אדם חיים ארוכים עד 120, שזה לא רק טוב, אבל יום אחד גם אנחנו, גם ה-340,000 לא יהודים, כולנו הולכים מכאן, ויהיו כאן הצאצאים שלנו והצאצאים שלהם. אתם רואים שמספר הפטירות של לא יהודים גדל, גם כי החברה שמאגרת לארץ חברה צעירה מתבגרת עם השנים. בכל אופן, אין מה להשוות את הגידול של יהודים ולא יהודים. אפשר לראות גם, אתם רואים, רגע, יש שיעור ילודה לאלף, מתוך כל אלף יהודים בשנת 2003 היו 19 לידות, נקודה 32, בשנת 2013 זה גדל. אני לא טוען שהגיור זה הגורם המרכזי פה, אני מבין שלגייר אלף בנות כל שנה זה קצת יותר, אלא יודע, 1,500 אפילו נגיד, זה לא מה שעושה את הגידול הזה, אבל בכל זאת זה גם מוסיף לפוריות של העם היהודי בארץ ישראל. ולעומת זאת, שיעור של אחרים, שיעור הילודה שלהם ירד, למרות שיש עלייה לארץ, למרות שהם לכאורה אמורים לסגל את החיים המקובל פה, זה דוברי עברית, והם, אם בחוץ לארץ היה מקובל, ילד אחד במשפחה כאן אמור להיות יותר, בכל זאת הילודה לאלף יורדת. האחוז של, החלק היחסי של לידות של אחרים בשנת 2003, מתוך כלל הלידות של אחרים ויהודים, היה 4.2% בשנת 2003, 10 שנים אחר כך זה ירד ל-3.97%, זו ירידה לא בדיוק ליניארית, מי שיבדוק את הגרף לאורך כל השנים האלה, ואני עשיתי את זה, אני עוקב לך את זה כל הזמן, זה מעניין אותי, אבל זו ירידה, לדעתי זה יימשך וילך. נכון, שכשבאים כל שנה 20,000 עולים, אז אתה לא תראה את המספר הזה יורד לאפס, כי כל שנה באים עוד אנשים בחוץ, ואין לי פתרון למי שבא בגיל מבוגר ואין לו אינטרס להתגייר. מה שקורה, עולים מאתיופיה, עכשיו כבר אין כל כך הרבה, אבל עד לפני שנה וחצי היו באים, כולם היו מתגיירים, כמה, 3,000 בשנה, כולם, אנשים, נשים וטף, כולם מתגיירים. למה? כאילו כמה יש אינטרס. כולם רוצים, עולים מאתיופיה לא הייתה אזרחות ישראלית עד שלא התגיירו, משום שהם בני דת אחרת, אז הם לא זכאי שבות, הם שם נוצרים היו. כאן הם באים לא לפי חוק השבות, אלא לפי רישיון ששר הפנים נותן, ומתגיירים, ורק אז מקבלים אזרחות. לכולם יש אינטרס, כולם באים. עולים מרוסיה יש להם אזרחות, כי הם לא בני דת אחרת, אז אין להם אינטרס, רק לנשים הצעירות יש אינטרס, רק הם באים. אז מי שבא באותו רגע נשאר ליהודי, וגם אם הוא בא בגיל מבוגר הוא לא יתגייר. אז הפתרון הוא הילדים שלהם יתגיירו באותה צורה שהילדים של אלה שכבר נמצאים, הילדות שלהם יבואו יום אחד להתגייר. זה המספר הפטירות. ואם שוב האחוז היה 4.32, הוא ירד, הוא עוד ירד. עכשיו אז זה בקשר להנחה עובדתית. אני חושב שאנחנו פותרים את הבעיה הזאת. אני לא אומר שזו המגמה המרכזית של המערכת, אני אומר שזה קורה בפועל, כי בפועל באות הנשים הצעירות ורוב הצאצאים של הגוש הזה יהיו יהודים. עכשיו לשאלה היפותטית, האם נניח שנוריד את רף הדרישות, נניח שנפסיק לדרוש ככה כל כך הרבה לימודים ומשפחות מערכות וכל הסיפורים, חלק מהסיפורים אגב יש בעולם הגיור הרבה מאוד דיסאינפורמציה, אנשים שכמעט מעולם לא באו לבתי הדין, אתה שומע אותם מספרים, לפעמים יש אדם אחד שסורד בכל מקום מספר, מרהות לשון יודע לספר מאוד יפה כל מיני, אבל אני מודה שאנחנו דורשים הרבה, זה מאמץ, אנשים באמת לומדים ומפנימים ומקבלים עליהם, צריכים לבוא לבית הכנסת, צריכים לבוא למשפחה מערכת וככה, ומקבלים עליהם עול מצוות בסופו של דבר. ונניח שאפשר היה להסתפק במשהו ככה מסורתי, האם מספר הגרים יגדל? תראו, יש מה שנקרא ביקוש קשיח, מה שקוראים הכלכלנים. הביקוש בדרך כלל, ביקוש של מוצר, הוא גמיש, הוא משתנה בהתאם למחיר. אם תקחו מכשיר סלולרי, אם ימכרו את זה ב-4,000 שקל, אז יהיו לזה מעט קונים. אם ימכרו ב-2,000 שקל, יהיו יותר קונים. אם ימכרו ב-100 שקל, יהיו הרבה יותר קונים. אבל יש מוצרים שהביקוש להם הוא קשיח. כשהייתי קטן, הייתה מאפייה בשער חסד, מאפיית כהן הלפרים, מאפיית מצות. וזה הייתה חוויה כל שנה לבוא ולקנות מצות ישר מהתנור, מקום קטן וחמים וריחני. ויום אחד שהייתי בערך בגיל של רוב האנשים פה עכשיו, אני בא לשם לקנות, אין מאפייה. איפה מאפייה? עברה לאתרות ופשטה את הרגל, ועכשיו יש בעלים אחרים, לך תחפש באתרות. מה קרה? מסתבר, כל שנה אדם קונה קצת יותר מצות, המשפחות גדלות, ואדם רגיל מהבית של אבא שלו לקנות את המאפייה הזאת, אז הוא גם רוצה, הוא כבר התחתן, יש לו ילד אומר, אז יש ביקוש גדל והולך, והם לא הספיקו לאפות במקום הקטן שהיה להם, הוא בוא נשקיע כסף, הלכו, לקחו הלוואה מבנק, קנו אדמה, באתרות, קנו תנור ענק, אמרו, נייצר פי שלושה יותר מצות, נוריד את המחיר, כי הייצור יהיה המוני, נמכור הרבה יותר מצות, פי שלושה, ונרוויח. וזה לא עבד. למה זה לא עבד? מסתבר שגם אם אתה מוריד את המחיר מ-50 שקל קילו, 40 שקל קילו, זה לא יגדיל פי שלושה את המחירות שלך בשום אופן. האדם קונה לפי מה שהוא צריך. אדם קונה במאפייה הזו ולא באחרת, כי הוא רגיל מאבא שלו. מי שרגיל לקנות מצות אצל חבד ימשיך שם. זה לא ישנה. ההורדה של המחיר לא תשנה. והם פשטו את הרגל ואחרים קנו. ומשך השנים אני מניח שזה מסתדר. אנשים, הביקוש גדל משנה לשנה כמו שאמרתי, אבל לא בקצב שהם רצו. לא, יש לפני כמה חודשים איש מדע מאחד ממשרדי הממשלה קורא לנו לדייני הגיור לכנס ומציג לנו תוצאות, וזה שיקופית אחת מתוך מצגת שהוא עשה. הוא אומר לנו, תשמעו, הסקר מצא ששליש מ-340,000 אנשים רוצים להתגייר. שליש מ-340,000 זה הרבה מאוד אנשים, אתם יכולים לגייר אותם, זה 120,000, לא יודע כמה, 110,000, תגיירו אותנו, רוצים. ואני מסתכל בנתונים, אתם רואים בטור המספרים השלישי מצד שמאל, זה האנשים שלא יהודים לפי ההלכה. אז אני יודע, בהתחלה 44% אומרים, לא, אני בכלל לא צריך, בסדר. ו2% אומרים, כן, עברתי, אני עובר. ו3% ניסיתי. איפה יש פה שליש? הוא אומר ככה, תשימו לב, יש פה 4% שקלתי, אבל מעולם לא הגעתי לידי. 6% אני מוכן, כל 23% לא מתנגד לגיור באופן עקרוני. הנה,
אתם רואים, זה ביחד 33%, שליש רוצים להתגייר. אני אומר לו, לא רוצים, אלא לא מתנגדים. הוא אומר, בסדר, בן אדם לא מתנגד, אין לו שום דבר נגד זה, אתה צריך רק ללכת לשכנע אותו, והוא יתגייר. אז זה בסדר, אבל זה בתנאי שבאמת אתה מוריד את המחיר של המצות כהן הלפרים, לא על 150 ל-40, אלא לשקל חבילה, אז באמת תוכל להכפיל כמה שאתה רוצה, כי אז אנשים יקנו בשביל הרפת, יקנו בשביל לתת לבהמות לאכול, זה יהיה שווה, אבל אף אחד לא יכול למכור מצות בשקל קילו, כי הקמח עולה יותר, ואם באמת אפשר היה להוריד, אפשר היה לגייר כמו באותו תשדיר, שפעם מישהו עשה פרודיה, של בפקס, אפשר לשלוח פקס ולקבל פקס, המחיר הזה אני מאמין שבאמת ה-33% שאומרים לא מתנגד באופן עקרוני, אפשר יהיה באמת להגיד להם, מה אכפת לך, אתה מחייג ומקבל, אז אדם יגיד בסדר, אני יש לי תעודת לידה של הסבא שכתוב יברי, אז יהיה גם הפקס הזה, אני אעשה את זה. אבל עכשיו השאלה רק שנותרה זה האם זה אפשרי. כל זמן שתדרוש לאדם מאמץ, אני חושב במדינה ליברלית ודמוקרטית כמו מדינת ישראל, אדם אומר אני אזרח המדינה, אין לי שום דבר נגד, אבל הכל טוב ויפה פה בסך הכל, אף אחד לא מכה אותי ברחוב כי אני לא יהודי, ואף אחד לא שולל לי את הזכויות של האזרחות וכן הלאה, אז אני לא אלך לעשות מאמץ להתגייר. ולכן הביקוש בעצם מצוי בקרב הנשים הצעירות. זו האוכלוסייה שרוצה להתגייר, זו האוכלוסייה שמוכנה להשקיע מאמץ. האוכלוסייה הזו מתגיירת ברובה גם היום. יכול להיות שאם יותר ידידותי, פחות ידידותי, אתה יכול להגדיל קצת את המספרים, אבל הכל בתחום האוכלוסייה הזו. זו האוכלוסיית היעד של הגיור. אני שואל את מי כדי עכשיו, כי יש לנו זמן, מעט מאוד זמן, אולי בסוף, מאשר זמן, ואם לא, אז נדע, טיפה אחרי. עכשיו השאלה הגדולה, השאלה ההלכתית, השאלה האומנם אפשר להוריד את רף הדרישות לגיור ליהדות מסורתית. היה רגע, יש רגע אחד, אתם יודעים, הגמרא אומרת בבחורות, גמרא מפורסמת, תנו רבנן, תתתם, עובד כוכבים שבא לקבל דברי תורה, חוץ מדבר אחד, אין מקבלים אותו. אני לא מכיר מישהו שחולק על האמירה הזו בגמרא, זאת הלכה פשוטה. יחד עם זו, השאלה כמובן איך הפוסקים מפרשים את מה שכתוב פה. אני לא מכיר בין הפוסקים מישהו שמוכן לעשות ויתור רוחבי, אבל כן אפשר לעשות ויתור בעומק. מה אני מתכוון? בהיקף של הדברים, אחד בא לקבל דברי תורה חוץ מדבר אחד, אי אפשר לקבל. אני לא מכיר מישהו שאומר שאפשר לקבל מישהו שמוכן לקבל הכל חוץ מ... אני יודע, פדיון פטר חמור, שילוח הכן, עלינו לשבח. לא מזמן חייל אמר לי שמפריע לו, עלינו לשבח, כי יש שם אמירות נגד הגויים, אמירות שלא מכבדות את האדם, מה זה, משתחווים להבל וריק, ואחד הסביר לי שווריק זה בגימטריה, זה האלוהים של הנוצרים, אולי זה מכוון, אולי לא, אני לא יודע בדיוק. בכל אופן, הוא כועס על זה, בסדר, אז נגיד אחד לא מוכן לקבל פרט מסוים, אני לא מכיר מישהו שאומר שאפשר לגייר ככה. אני אומר את זה כי אני לא רוצה לתקוף בשם של מי שרוז, אני לא אומר פה את השם, אבל יהודי חשוב כתב בהקדמות מאמר, והוא אומר שהמתגיירים יקבלו עליהם בחינות מתוך רצון טוב לקבל מצוות עיקריות וחשובות לשלב בחיים אורח חיים מסורתי, שזה דבר שכאילו קל לדרוש לקבל את זה. ותשאלו אותו, מי מהפוסקים אומר ככה? אז הוא אומר לכם נוסחה שרדץ הופמן, הנה, והוא מצטט, יודיעו לו המצוות שבוודאי יוצא לקבל, דהיינו, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, צבקה, כיבודה, רתחיה וכדומה, וזהו, אפשר להוסיף עוד משהו קצת. אז הנה כתוב ברדץ הופמן, אז מה דורשים מאדם לקבל את הכל הכל הכל? לא צריך, אפשר להסתפק במשהו שכל אדם מוכן לקבל. אז תראו, זה, אם מסתכלים ברדץ הופמן בפנים, אז זה סיפור של מישהו שלא ברור, כן עבר גיור בילדותו כדין או לא עבר, ואז הוא אומר בעצם לא צריך פה קבלת מצוות, כי יש קבלת מצוות, כי הוא חייב, כי יש ספק, ייתכן, חזקה אפילו, שהוא כן מוטבל, אבל לא מרוחזק ליהודי, אז הוא חייב, אבל לא משנה. בנסיבות האלה הוא אומר, אני יודע, ארבע שורות מהסוף, ועל צד היותר טוב, יודיעו לו המצוות שבוודאי ירצה לקבל, דהיינו, עבודה זרה, גילוי הרע, שורות ממצוות, זכה, כיבוד אב ואם, וכדומה. ואז יש פה כמה מילים שהושמטו מהציטוט, והיא אומר אחר כך, סתם שמקבל עליו מצוות היהודים. את האמירה הזו, אותו רבי שמיט, בכוונה. למה? כי כל הרעיון באותו מאמר, הוא ככה בשנינות כותב שאנחנו עושים גיורי קריצה על משקל גיורי קפיצה, שאז בבגץ היה דיון בגיורים לא אורתודוקסיים, שאנשים שלומדים פה באיזה מסגרת לא אורתודוקסית קופצים לאירופה, חוזרים גיורי קפיצה. אז הוא אמר, אצלכם עושים גיורי קריצה, אתם אומרים, אתה מקבל את כל המצוות, כן, אתה מקבל הכל בסדר, כזה, זה הטענה. והוא אומר, עזבו, בואו נסתפק במעט ונעשה את זה אמיתי. אבל זהו ש לא נוח לו לצטט, שבעצם מה שעשה רדץ הופמן שם, הוא עשה בדיוק גיור קריצה. הוא אמר, אחר כך סתם שמקבל עליו כל מצוות היהודים. ועל זה עוד נדבר קצת על השאלה אם זה אפשרי או לא, אבל מכל מקום, אני לא מכיר בין הפוסקים מישהו שאומר שזה אפשרי, שאפשר לוותר על חלק מהמצוות. מה כן אפשר לוותר? אפשר לוותר על העומק, על מידת הרצון, ותכף אני אדבר על זה. אבל לפני כן אני רוצה לדבר על השאלה הפילוסופית קצת, ברמה התיאורטית, מה אנחנו מוכנים לאמץ, מה מנגנון ההכרעה שלנו, האם מספיק שמישהו מהפוסקים אומר משהו, שמישהו מהפוסקים מקל באיזו שאלה כדי שאנחנו נוכל ללכת אחריו ולהקל, האם צריך רק משהו שכל הפוסקים מקילים בו כדי שנוכל להקל, האם צריך מספיק, מה? תראו, בואו ניתן דוגמה, שהשאלה לא תהיה פילוסופית מופשטת. יש, אני יודע, היה רב בית דין באיזה מקום, נחלת בנימין, והוא כותב ככה על אנוסים, אותם האנוסים שלוקחים בנות הערלים, והם אחר כך משמרים דת ישראל בצנעה, ולא יכולים לגייר כדין בטבילה, כי אין מקווה במקום שיש אינקוויזיציה, במקום שזה סכנת עונש מוות. עד מלחמת העולם הראשונה, במזרח אירופה לא היה אפשר לגייר, היה סכנה גדולה. אז מה? אז הוא אומר, טבילה בגירות מעכב, היינו אחד אפשר בטבילה בלי סכנה, אבל אחד לא אפשר בטבילה כגון אחת, טבילה אינה מעכב, גיורת מעלי. אז זה מעניין, תודו שזה מעניין. האם אולי כדאי שנוותר על הטבילה? כי יש מקרים בארץ, בודדים, אבל יש מקרים שאדם פוחד מהטבילה. לא יודע, יש לו טראומה עם מים מילדות. ויש מקרים שאדם מסיבה רפואית קשה לו, יש לו חור באור התוף, יש מקרים שקשה, שהטבילה זה מסוכן. ויש כאלה, יש נשים שחשות אי נוחות בטבילה בגלל שבאים לשם בית הדין, זו סוגיה שגם נדונה לאחרונה ככה בתקשורת. אז האם נוותר על הטבילה ונסמוך על דעת היחיד? אמנם זה דעת יחיד, אבל אתם יודעים, שעת הדחק, שעת הדחק סומכים, נכון? כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, בשעת הדחק סומכים על דעת יחיד. ומדינת ישראל צריכה את הגיור הזה, זה חשוב לפתור את הבעיה הלאומית, זה באמת חשוב, באמת באמת חשוב. בזמן שהיה הסרט קזבלן, פעם, ומישהו פה עוד זוכר את הפעם, אז זה מדינת הגירה, תמיד הייתה מדינת הגירה, אבל אז לפחות יכולנו כולנו לשיר, כולנו יהודים ב-100%, גם השוורצה וגם הבוזבוז. וזה חשוב, זה חשוב למדינה שתהיה בתחושה של לכידות לאומית, היא לא תתקיים בלי זה. אז אם אפשר לגייר את כולם, נסמוך על דעת יחיד, זה חשוב מאוד, היום אי אפשר לשיר את השיר הזה ככה. אני חושב שכולנו נסכים, אני בכוונה הבאתי דוגמה כזו קיצונית, כי איזוטרית ככה, אבל בכוונה הבאתי דוגמה קיצונית כדי להמחיש. מה אנחנו נסכים שלא נכון להקל? לא נכון להקל כולה, שאתה מרוויח מעט, מעט מאוד גרים יהיו יותר בגלל הכולה הזאת, הרי הוא בא מסתדרים עם הטבילה, ואתה מפסיד המון. במה אתה מפסיד המון בעצם? אתה מפסיד המון בזה שהרבה פוסקים יגידו שהגיור לא תקף. והגר, מה הוא רוצה? הגר, הדבר שהכי הכי הכי חשוב לו בסופו של דבר, זו תעודת המרת תקפה לפי רוב הפוסקים, תעודת גיור, מעשה בדין של גיור שמוכר על ידי הרוב הגדול של הפוסקים. אני לא יודע אם יהיה אכפת לו שכולם יסכימו, אבל יהיה מאוד 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 אכפת לו אם חלק משמעותי מהפוסקים יגידו שהגיור שלו לא תקף.
פעם היה לי דיבייט, מעמת, אמרה האקדמיה ללשון עברית, מעמת צריך לומר, היה לי ויכוח עם הרב מיכאל בוידן מבית הדין המתקדם, בית הדין למועצת רבנים מתקדמים בעוד השרון, ואיפשהו, והם דורשים מעט מאוד, באמת, ממש ממש, אין להם בעצם דרישות סף ככה שמפחידות מישהו, באים אסלם להתגייר, הוא אמר בין 100 ל-150, לדעתי באים פחות, כשחלקם הגדול זה אנשים שלא התקבלו אצלנו ואז באו אצלו, אני חושב ככה, מעט מאוד, אין מה לשאות למספרים שבאים אצלנו, למרות שהדרישות הן הרבה הרבה יותר נמוכות, ושהאדם מישהו ידידותי או נחמד, נעים הליכות, אף אחד לא בא משום שהם יודעים שאין מה לעשות עם זה אחר כך. החברה הישראלית לא מכירה בזה, ההלכה לא מכירה בזה. יש מייל שקיבלתי ממישהי לפני כמה שנים בזמן פולמוס הרב שרמן, או שהיא כתבה את המייל אחרי הפולמוס. בכל אופן היא מספרת שאימא שלה גיורת, והיא מספרת שאימא שלה, אתם רואים בשורה השישית, בכתה 3 ימים רצוף ואמרה לא יקברו אותי. אמא שלה שומרת מצוות, אמא שלה מוכרת לרבנים חשובים, כך שהפחד הזה הוא לא פחד רציונלי, זה לא באמת מוצדק הפחד, אבל כך דרכו של פחד, שמישהו אחד נפגע ממעשה טרור, אז 50,000 פוחדים. ככה זה, ככה אנחנו בנויים, וזה לא רק היא. אני יודע גם כל מיני מקרים אחרים, עירה דשבסקי ממעלה אדומים, מהגיבורות של מחניים, מהמסורבות עלייה שהיו בברית המועצות בימי הקומוניסטים, יש לה אולפן גיור חשוב, יש להם קהילה במעלה אדומים, והיא סיפרה לי בזמן פולמוס הרב שרמן שגיורות פוחדות, שאומרות מה, אולי יתפסו אותי שאני לא יודע, שרבול קצר מדי, או שאני לא יודע, אוכלת קטניות בפסח ויבטלו לי את הגיור. זה פחד נורא 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 מציק לגירים. עכשיו לא מזמן, בזמן הסקנדל שהתעורר בארצות הברית, סיפור עם רב בבית כנסת יוקרתי מאוד בארצות הברית, בוושינגטון הבירה, שלא יודע, הציב מצלמות במקווה של בית הכנסת, בזמן שנשים מתקלחות שם וכן הלאה וטובלות, ושמר במחשבים שלו, לא יודע, סרטונים שזה צילם, אז עצרו אותו שם, חוקרים אותו וזה, אבל התעורר שם דיון סוער מאוד בקהילה היהודית האורתודוקסית, ואחת, בת'ני מנדל, כתבה באיזה בלוג באינטרנט, היא כתבה דברים מאוד 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 נוגעים ללב, מאוד מאוד יפים, היה אחרי זה מיליון תגובות, איזה מיליון אנשים הפנו לבלוג הזה, שלא תוכלו למצוא את זה באינטרנט בקלות, ואני מביא את זה כדי להראות מה מפחיד אותה, מה מטריד אותה בסיפור הזה. לכאורה, בנסיבות האלה, היא הייתה אמורה להיות מוטרדת שמה תמונה, צילומים שלה, נמצאים שם במחשב של הרב הזה. והיא לא יודע, זה יהיה במשפט, לא יודע מה. לא, זה בכלל, בכלל, היא כתבת שם 10 דברים, זה לא מוזכר שם בכלל, זה לא מה שמטריד אותה. התבילה, חשבתי שהיא תצעק שגברים צריכים לצאת מהמיק, ולא, זה לא מה שמטריד אותה בכלל. My first instinct, היא אומרת, hearing reports of Rabbi Fonda's improprieties, was fear. Fear for my status, fear for what it would mean for my daughter and unborn child. אומרת, אני לא אשמה במה שעשה הרב הזה. עכשיו יגידו שהוא, כיוון שהוא התנהג ככה, אז הוא פסול לעדות, וכל הפסול לעדות, נכון? פסול לדין, כל הקשר לדין, קשר לדין. זה הבית דין שהתגיירתי בפניו. הוא אחד מהשלושה שהתגיירה בפניו, הוא חתום על התעודה. אז הוא פסול. ולכן אני לא גיורת, זה מה שיגידו, והילדים שלי לא יהודים, זה מה שמפחיד אותה. זה הרבה 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 יותר חשוב מכל דבר אחר, מהדרישות ומהצניעות ומהטבילה וככה. הראיתי כולה אחת שאף אחד לא ירצה להקל בה, נכון? הנחלת בנימין, אף אחד לא יגיד בוא נוותר על הטבילה לגמרי, אף אחד לא יחשוב את זה, למרות שיש כזו דעת יחיד. בואו נראה לצד השני, חומרה של רבנו הרמ"א, אחד האנשים החשובים ביותר שהיו אי פעם. הרמ"א כותב, יש אומרים, בסימן רשתנו שעוסק בגיור, שיגלח שערותיו ויטול ציפורני ידיו ורגליו קודם טבילה. אי אפשר להגזים בחשיבות של הרמ"א, ובכל זאת אף אחד בשום בית דין ששמעתי עליו לא עושה את הדבר הזה. האמת שפעם אחת שמעתי על אנשים שאמרו שהם חשבו לעשות את זה, אבל אף אחד לא עושה את זה, לגלח שערות המתגייר לפני הטבילה, ואיפשהו בא מהריף שמביא מהגאונים שכתוב בפרשת נשוא עם הלוויים, זה לא דין, זה חומרה, ואף אחד מאיתנו לא עושה את זה, אף אחד לא חושב לעשות את זה, כי המחיר של זה הוא עצום, התועלת שבזה היא מועטה. ועל כל פנים, מה שחשוב, הגיור תקף בלי זה, ההלכה הרווחת, הסוגיה דה אלמא, כל העולם כולו מגייר בלי זה, בכל בתי הדין. בסופו של דבר, מה שקובע את ההלכה, זה הרוב הגדול של הפוסקים עלי אדמות. זה הניתוח הכי טוב שאני מכיר לחופש הפעולה, מידת חופש הפעולה, חופש התמרון של פוסק, דוקטור תמר רוס, אדם אמר פעם, ו... מה שהיא בעצם מסבירה, זה הדבר הגדול שרק כשקראתי את הדברים שלה שמתי לב. אתם יודעים, הסנהדרין של רבי יהודה הנשיא לא מתפקדת מזמן. מאז שנפטר רבי יהודה הנשיא, כבר יש כמה בתי דין, נכון? מיד אחרי פטירתו של רבי יהודה הנשיא, יש בתי מדרש שונים בארץ ישראל ובבית. אצל האמוראים כבר אין בית מדרש אחד שגולה ממקום למקום כמו שהיה בזמן התנאים. אלא יש בתי מדרש שונים. ולכאורה אין לנו יותר סנהדרין, אין מישהו אחד שמכריע את ההלכה, וכל אחד עושה מה שהוא חושב. אז זה לא נכון. זאת אומרת, היא אומרת, בפסקה האמצעית, אין זה אפשרי לפסוח על הפנייה לממסד הסמכותי, היא אומרת הלכתית, ככל שהוא מבוזר בימינו. זה המילים החשובות. זאת אומרת, יש ממסד הלכתי, הוא אומנם מבוזר מאוד. יש כלל הרבנים בעולם. וכלל הרבנים בעולם מחליטים. אז אם למשל הבן איש חי כתב שמותר לרכב על אופניים בשבת, אבל כלל הרבנים בעולם לא חושבים ככה, אז אסור לרכוב על אופניים בשבת. אם כלל הרבנים בעולם מחליטים שטירס שהתגלה בארצות הברית הוא לא חמץ ואין בו חשש חמץ, למרות שהבוטניקאים חושבים שהוא ממשפחת הדגניים, אז הוא לא חמץ ואין בו חשש חמץ. אולי לא אוכלים כי זה קטניות, אבל אף אחד לא יגיד שזה חמץ. זה יש ממסד. אם כלל הרבנים בעולם אומרים שהתפילין של רשי הם התפילין הכשרות, לא יעזור כלום. יש כאלה שמדקדקים, הם מניחים גם תפילין לרבנותם, גם הם לא מברכים על תפילין לרבנותם אף פעם. זאת אומרת, יש עדיין פסיקה, ואנחנו בדרך כלל סומכים, הנה בנושא של תפילין אנחנו סומכים על זה, רובנו הגדול, ואני גם לא מניחים גם תפילין של רבנותם. אומרים, חיים מוולוז'י מספר שהוא שאל את הגר"א, למה אתה לא מניח גם תפילין של רבנותם? בכל זאת, זה ספק הדאורייתא. אמר לו, אם נבוא לחשוש לכל שיטות הראשונים, וצריך להודות שבאמת זה מעכב הסדר של הפרשיות. לפי רבנותם תפילין של רש"י פסולות, ולהפך. אז הוא אמר לו, אם נבוא לחשוש לזה, אז אני יכול להראות לך 64 זוגות תפילין צריכים להניח. כי זה שתיים בחזקת שתיים, כאילו, לא יודע. כי יש כמה וכמה שיטות, איך צריכות להיות הפרשיות וכן הלאה. אז אי אפשר לחוש לכל דבר, צריך לסמוך על ההכרעה של כל עם ישראל. הערבה שאנחנו נוטלים בסוכות, ביום טוב ראשון, זה דאורייתא. ויש מחלוקת ראשונים עם ערבה שלה בחצר היא כשרה או שצריך דווקא מהנחל ממש, ואנחנו כולנו סומכים על הערבות שבחצר, ומעט מאוד אנשים תורכים ללכת בשביל הידו ללכת לנחל להיפתע. אני יודע, עם ישראל מחליט, כלל הרבנים בעולם מחליטים, וזו החלטה תקפה. ואיך שהיא כותבת, אם מישהו מציע פרשנות חדשה והפרשנות הזו לא מתקבלת על כלל המערכת, כך עשויים מציעי פרשנות רשע למצוא את עצמם פתאום מחוץ למערכת. עכשיו, יש נושאים שבהם אתה אומר ספק דרבנן לכולה, יש לנו ספק דרבנן, לא יודע. יש מנגנונים שונים, יש מצבים שאתה יכול להגיד, אני יודע מה, עדות שמש בשבת, מחלוקת, בסדר, אז אני אעשה מה שאני רוצה ואף אחד מה שאני חושב, מה שנראה לי, וספק דרבנן לכולה. ואף אחד לא יגיד לי שום דבר, וזה לא מזיק לאף אחד אחר. אבל יש שאלות, היא אומרת, וזה ניתוח, אני חושב, מוצדק, אמפירית, עובדתית. זה לא טענה שאפשר לדווח את זה. זה פשוט נכון, עובדתית. יש שאלות, כגון אלו קשורות מעמד אישי, הדורשות קונצנזוס רחב מאוד, כדי שפתרון הלכתי מוצע כלשהו ייקלט ויתפקד. זה לא משנה כמה מישהו מאיתנו ישכנע שאפשר, ולפי הגמרא ולפי הפוסקים. אם זה לא מקובל על, על, על הרוב הגדול של הפוסקים, אין לך מה לעשות עם זה. ניסיתי פעם לעזור למסורבת גט, מסכנה. זה סיפור ארוך ואומלל. יום אחד מגיע לארץ, אחד מארצות הברית שהיה לו בית דין ככה, שהוא היה מתיר נשים בקלות יחסית, והוא הגיע, הוא כתב מודעה בעיתון, שאני יושב במלון מוריה בלובי בימים אלה ואלה, ואני אמרתי רגונות. אז היא נסעה אצלו מחדרה עד ירושלים, ואני גם באתי בשביל ככה להיות לידה. והוא שמע את הסיפור שלה, שהיא לא ידעה מראש, שבעלה יש לו בעיות כאלה וכאלה וכאלה וכאלה. ונתן וכתב לה פסק כתוב וחתום שהיא הקידושין לא קידושין, והיא מותרת לכל אדם להינשא. צודק או לא צודק בחשבון ההלכתי שלו, העובדות הן שהיא חזרה הביתה למשפחה שלה, משפחה ספרדית מסורתית ומטה, והם אמרו על גופתנו המתה את תתחתני עכשיו, את תחיי עם מישהו אחר עד שלא תקבלי מבית הדין הרבני יותר נישואין, אנחנו לא נסכים. הם בוודאי צודקים במישור הזה, שאחר כך יגידו, הוא עצמו, שאלתי אותו, תגיד, הרבנות רקוגנייז, שאלתי אותו את מה שאתה עושה, אז הוא אומר לי, לא רק שהם לא מכירים, הם אומרים שהקיץ הוא בימם זהירים. אז מה עושה, בשביל מה אתה עושה את זה? זה לא שווה את הדמי נסיעה שלה מחדר על ירושלים. בגיור, אנחנו דורשים את הקונסנזוס, אני לא אומר את הפה אחד. אני כמובן יודע שהליטאים, הרב שרמן וחבורתו אומרים שהגיור שלנו לא תקף, אבל הם מיעוט קטן, והגרים חיים בשלום בהחלט עם זה שהרוב הגדול של הרבנים בארץ מכירים בגיור. כשהתחלתי לגייר בצבא ב-2004 חשבתי על זה, היו כל מיני גורמים ליברליים שאמרו, תעזור אותך, מה אתה דורש מהם לבוא אליהם את הכנסת בשבת, איפה שהוא הולך למקום המגורים של האורחות ובבלסיס, ולדרוש לשמור כשרות בבית וכל מיני דברים, זה קשה מאוד, זה סתם. ואני הבנתי שזה לא, זה לא עובד ככה. גם אם נגיד זה נמצא בין הפוסקים כאלה, ותכף נראה קצת, אבל נגיד שיש על מי לסמוך בדיעבד, אבל השאלה היא בפועל, אם אחר כך הם יוכלו להירשם מנישואין, מכלל הרבנים בארץ ובעולם יכירו בגיור. השאלה הזו הוכרעה מוקדם ממה שחשבתי, אבל תמיד ידעתי שזה יבוא לידי הכרעה לידי כלל הרבנים בעולם. השאלה הזו לדעתי הוכרעה בפסיקה המפורסמת של הרב עובדיה, שבדק, שלח ועדה לראות מה מתרחש אצלנו, ואתם רואים בפסקה האחרונה, הגעתי למסקנה שעל פי הלכה גיורי צהל תקפים על פי תורתנו הקדושה. לא כל הגרים מכירים את המילים האלה, לא כל הגרים שמעו את השם של הרב עובדיה, לא כל הגרים יודעים מה המשמעות, עד כמה זה דבר שמכריע, עד כמה מאז הפסיקה הזו אין עוד רבנות בארץ כמעט או בכלל שלא רושמת אותם לנישואים. לא כל הגרים יודעים כמה זה משמעותי בשבילם, ההליכים הטכניים אפשר לומר של פסיקת ההלכה, המנגנון של פסיקת ההלכה, איך הוא בדיוק עובד, מי בעלי ההשפעה יותר גדולים, מי פחות, אבל כולם רוצים הכרה של כלל הרבנים בארץ, גם הגרים, גם המשפחות הישראליות שלהם, גם המשפחות החילוניות. נורא נורא חשוב לכולם ההכרה של כלל הרבנים האורתודוקסיים, ולכן מי שייתן לאדם תעודת גיור שהיא לא תקפה לפי מה שרוב הרבנים בארץ בעולם אומרים, עזב אותך מהשאלה עכשיו, מהשאלה ההלכתית, מהשאלה מה יקרה בעולם הבא, מהשאלה אם זה בסדר או לא בסדר, אני אומר זה חוסר הגינות כלפי הקליינט שלך, זה חוסר הגינות כלפי הגר שבא להתגייר, זה חוסר הגינות כלפי עם ישראל שמצפה שאתה תדאג לו לגיור תקף, גם כשהקליינט עצמו לא יודע את זה. כשאני יושב אצל רופא שיניים והוא קודח אצלי בשן, אין לי מושג כמה הוא עוד צריך לקדוח. אני סומך עליו שהוא לא קודח יותר מדי, אבל גם לא פחות מדי. אני אומר את זה כי פעם אחת במילואים היה איתי רופא, שרופא שיניים כזה, שהוא מסורי שבמרפאה שהוא עובד, עובדת גם רופאת שיניים, שעובדת עם ילדים, והיא ככה אומר, היא ידידותית. היא לא מנקה עד הסוף, ככה הם קוראים לזה, לא לקדוח, לנקות, ככה הם אומרים. היא לא מנקה עד הסוף, הילד מבסוט, שזה הולך מהר, וגם היא מבסוטה, שבעוד שנה הוא צריך לבוא לטיפול שורש. זה לפעמים משמעות של ידידות, גם כשהפציינט לא יודע, אבל זה אולי נשמע פטרנליסטי, אבל מי שנותן לו את השירות צריך לעשות את זה תקף. עכשיו, מה כן אפשר לעשות? אמרתי, אי אפשר, שנייה, אני גומר, תכף אני מקווה, אי אפשר לוותר על רוחב. זאת אומרת, צריך לקבל מה שכתוב בגמרא, את כל המצוות. אני לא מכיר פוסק שאומר שאפשר לוותר על חלק, אפשר לוותר על דרבנן, על מוקצה בשבת, על לא יודע מה, לא, אין מי שאומר ככה. אבל מה כן אפשר לעשות? יש המקור המצוטט ביותר, החשוב ביותר, המפורסם ביותר, הרב, לא חשוב, כל אחד יודע שזה המקור החשוב ביותר בדיני גיור, רב חיים מויזר גורז'ינסקי, הרב האחרון של וילנה לפני השואה, נפטר 1940, והוא בתשובה שהוא כתב עוד בשנת כפרש עין ב' 1912, אבל פרסם באחי עזר ב-1939, רק אז הספר הודפס,
הוא כתב, אתם רואים את השורות האחרונות, ארבע שורות האחרונות, הוא כותב ככה, כיוון ומקבל עליו כל המצוות, אף שחושב לעבור על איזה מהמצוות אחר כך לתאבון, מכל מקום אין זה מניעה לקבלת המצוות. תכף אני רוצה לחשוב על השאלה, מה זה אומר, איך זה יכול להיות, זה נשמע תרתי דסתרי, אבל אני רק רוצה לומר, תכנה היסטורית, זה נורא מעניין, התשובה הזו, מי שיפתח יראה, שבהתחלה יש תאריך, בעזרת זה הראה לי פרופסור אריה דרי מאוניברסיטת תל אביב. התשובה פותחת בתאריך, בעזרת השם, חורף תפרש עין ב', תפרש עין ב', איזה שנה זו בלועזית? 1912, נכון, חורף 1912, כן? ובסוף התשובה, התשובה נגמרת בפסקה שמתחילה, והנה, אחרי המלחמה הגדולה, אחרי הרבולוציה, שהייתה שהותר הגירות, עכשיו מותר לגייר במזרח אירופה, וגם מוכר הסיביל לנישואים אזרחיים, אז פתאום יש הרבה גירים אצלנו מתעוררות שאלות, וזה מעניין משום ש-1912 זה כמובן לפני מלחמת העולם הראשונה, נכון? שפרצה באוגוסט 1914, בתשעה באב תפרש עין דלת. רק התחילה המלחמה, ופתאום בסוף התשובה הוא מזכיר את המלחמה, אז ברור שיש שם פסקה שנוספה בשעת ההדפסה, ב-1939, הרבה אחרי המלחמה. ויש הבדל בין שני הרבדים של התשובה, כלומר רובד מ-1912 שעדיין רב חיים עזר גוז'ינסקי לא מכיר גרים בעצמו, לא ראה, באזור שלו לא היה אפשר לגייר, הוא שולח תשובה לאמריקה, זאת תשובה לאמריקה, שם יש גרים, והתשובה הזו מסתיימת בזה שאסור, בזה שאי אפשר לקבל גרים שבאים לשם אישות. ורק ברובד שנוסף אחרי המלחמה, כשהוא רואה יש צורך לגייר אנשים, נישואים אזרחיים, הוא רואה את הגרים בעצמו, רק שם הוא כותב בעצם את הפסיקה החשובה מאוד מאוד, יותר חשובה מכל פסיקה אחרת של אחרונים בנושא של גיור. אז זה מעניין, זה מה שקורה כשאתה רואה בעיניים. אבל השאלה הקשה היא השאלה הלוגית, איך זה יכול להיות? מה זאת אומרת? מקבל על עצמות המצווה, איך חושב לעבור לתאבון? דבר אברום כותב מכתב מיד, ב-1940, או 1939, כותב לאח יזר, הוא עצמו נפטר בגטו, ברעב ובמחלות, אפשר לומר, אחד מהנרצחים, בכל זאת, למרות שלא בתאי גזים ולא בעירייה, לפני 70 שנה, בכל אופן, בשואה הגדולה, הוא כותב מכתב, והוא אומר, מה זאת אומרת, כיוון שמשרת הקבלה הוא חושב לעבור, אפילו לתאבון, אין זו קבלה, והם, תרתי דסתרי, אם הוא מקבל עצמו מצוות, אז איך הוא חושב לעבור? אם הוא חושב לעבור אפילו לתאבון, אז הוא לא מקבל מי, הוא חושב לעבור או לא חושב לעבור, אין מי מקבלת מצוות, זה לוגית לא יכול להיות. זאת טענה ששנים חשבתי שהיא נכונה. אני אוהב לספר את הבוקר שפתאום תפסתי איך יכול להיות מה שאחי עזר אומר, פתאום הבנתי, היה פורים בבוקר, ואני שכחתי להגיד על הניסים ב-18 בשחרית, ונזכרתי מה שכתב פעם חנוכם בעיתון, הוא כתב כותרת, לעל הניסים אין שיניים. זאת אומרת, הוא אומר, אדם יודע מראש שהוא לא יצטרך לחזור, אם הוא לא יצטרך להגיד על הניסים, ולכן איפשהו זה מחלחל לו, זה רק בדיעבד, נכון, אבל זה מחלחל לו מראש איפשהו לתודעה, הוא אומר, לא צריך להתאמץ, כשזה יעלה ויבוא בשחרית מנחה שראש חודש או בחול המועד, אז הוא מתאמץ יותר. עכשיו, אני אומר לכם, אני מניח שאתם מאמינים לי, שאני בכנות, אם תשאלו אותי אם רציתי להגיד על ניסים, התשובה היא בוודאי, בוודאי שרציתי. אין כל ספק של מה זאת אומרת, אלא מה? זה העניין, שיש רמות שונות של רצון. זה לא נכון שיש רק שתי אפשרויות, כמו שהדבר עברו מציג את זה. או שאתה רוצה לשמור מצוות, או שאתה לא רוצה. זה לא נכון. אלא יש, קצת רוצה, ויש רוצה מאוד, ויש רוצה מאוד מאוד, ויש אברהם אבינו שמוכן להקריב את הבן שלו. יש רמות שונות. מה שאומר בעצם האחי עזר, מספיק, זה רמה מסוימת. ברגע שהסכמנו שיש רמות שונות, יש בצהל מוטיבציה, יש קאבה 42, יש 43, ועד 56. זה לא שיש רק שני סוגים של חיילים, או חייל עם מוטיבציה, חייל בלי מוטיבציה. זה לא נכון. יש רמות שונות. ברגע שהסכמנו שזה ככה, שזה לא דיכוטומיה, אז השאלה היחתית היא, מה מידת הרצון שצריך לדרוש? צריך לקבלה של כל המצוות. אבל יכול להיות אדם שהרצון שלו זה לא רצון של יעלה ויבוא, יכול להיות רצון של יעלה ניסים. גם זה מספיק לגיור. שיוהב את התורה, שיגיד אני מוכן לקבל. אני לא בכך יעמוד בניסיונות, אם יהיה קשה לי, אבל אני רוצה. זה מה שמחדש האחי עזר, וזה חשוב מאוד מאוד. עכשיו, יכול להיות גם הלעג השנון של אותו רב בהקדמות, הוא מדבר נגד גיורי קריצה. אנחנו, לדעתי, לא עושים גיורי קריצה. אני חושב שאנשים אצלנו עוברים תהליך מדהים באולפנים,
במשפחות המארחות, וזה מעולם לא היה כזה תהליך גיור כמו שיש היום. זה צריך לבוא ולראות. אבל אם יבוא מישהו ויגייר כמו שכתב במקרה מאוד מאוד מסוים רדץ הופמן, אם איזה קבלת מצוות סתמית שאנחנו מבינים שהיא לא אמיתית, נכון, ברדץ הופמן אתם רואים בשורה השלישית הרביעית, לא ירצה לקבל, הוא לא, בקבלת מצוות, כיוון שלא שומע מצוות, הוא לא ירצה לקבל, הוא לא באמת מקבל, הוא יאמר סתם שמקבל מצוות היהודים. מי שיעשה כזה דבר, אני לא יכול להגיד שהוא עושה דבר שמעולם לא עשו. זה לא נכון, הוא עושה דבר שעשו אותו בעבר, טוב או לא טוב, אבל אנחנו לא עושים ככה, והפוסקים לא אומרים לעשות כך, אבל אי אפשר להגיד שמעולם לא עשו ככה, עד הרבה. זה תשובה משנת תפרש צד ידלת 1934 של רב חיים עוזר גרוג'ינסקי, והוא מתאר מה קורה במציאות בווילנה של ימיו, והוא אומר שנהגו לגייר את האנשים הנוכליות שנסו לישראל דעקה שאין קבלת מצוות, אחרי שהוא אומדנה דמוכח של איבם בל אימם והתנהגו בחילול שבת איסור מרידה למילות התופעות. הוא לא אוהב את זה, הוא נגד זה, הוא לא יוצא נגד זה במחאה גלויה, אבל כמקור היסטורי, אתה שואל מה עשו בווילנה, התשובה היא, זה מה שעשו, בסדר? כמו הסיפור על הרב קהנמן מפוניביץ' שפעם הוא באיזה מסע התרמה בדרום אפריקה, הוא דיבר לפני קהל והוא מאוד מוכשר, הוא תיאר איך הייתה נראית שבת באירופה לפני המלחמה, מה היה בקהילה היהודית, ואנשים, כל הקהל, עיניהם זלגו דמעות מרוב שהוא יודע לתאר יפה, וגם הוא באיזשהו שלב בכה איתם. ואחרי זה הוא אמר לחבר'ה שלו, הוא אמר, גם אני בכיתי וגם הקהל, אבל לא מאותה סיבה. הקהל בכה כי אין להם כזו שבת. ואני בכיתי כי אני יודע שמעולם לא הייתה כזו שבת בשום מקום. אז יש הבדל בין מה שאמורים לעשות לבין מה שעשו בפועל. בפועל, בווילנה, אתם רואים, נהגו לגייר בקבלת מצוות סתמית, בקבלת מצוות לא כנה, בקבלת מצוות שאומדן הנמוכח של איבם בעל אימם. ככה זה היה. צריך להבין, כשגר בא להתגייר, אז תגידו, היה הבדל בין ההדיוטות שגיירו לבין האחיעזר. האחיעזר לא גייר ככה, זה נכון. אבל כשבאים אנשים להתגייר, אנשים שהם לא... אונקלוס הגר, בוודאי היה בא אצל חיים אייזר, זה נכון, תמיד היה גם אחד בדור, אנשים, יש, גם היום, גם אצלנו בתי דין, יש אונקלוס הגר. אבל הרוב הגדול שבאים להתגייר לשם אישות, הם לא יבואו אצל האחיעזר, המידע עובר. אז הם יבואו להתגייר אצל אלה שמגיירים ככה. ככה זה היה בפועל, ככה היו גרים. בכל מקום, יש המון תשובות שאפשר לראות שככה היו מגרים בכל מקום באירופה ובמרוקו ובירושלים, בכל מקום ככה גירו. ולכן אם מישהו יבוא להקל במידת הכנות שנדרשת ומתגייר, אז אני לא יכול להגיד שזה בסדר בפוסקים, אבל אני גם לא יכול לצאת למלחמה. אתם רואים אחי עזר גם לא יצא למלחמה נגדו. זה דבר שהוא איכשהו אפשרי, אני לא בטוח שזה מה שטוב לעשות היום. אני אומר שוב, אנחנו מגיעים למצב שהרוב הגדול של כוח הילודה מתגייר, וכך נפתרות בעצם כל שלוש הבעיות, גם הבעיה האנושית של אדם שרוצה להתגייר, ואני מוכרח להגיד, זה בעיניי הכי נוגע ללב שלי, אדם רוצה להתחתן, זה כמו, לא יודע, מדברים על נשים אגונות, זה סוג של אגונות, זה אנשים שרוצות להתחתן פה בארץ, גם הבעיה האנושית הזו נפתרת, ואתם רואים, מגיעים למצב של גיור תקף לפי הרוב הגדול הגדול. גם הבעיה הלאומית נפטרת, משום שהרוב הגדול של הרבנים, למעט הליטאים, הרוב הגדול של הרבנים מכירים בגיור הזה, וגם הבעיה הלאומית והבעיה האנושית, וגם אני אומר, מערכת הגיור היום היא מוסיפה תודעה יהודית גדולה, היא מערכת הקירוב הגדולה בעולם. זה דבר יפה בפני עצמו, זה דבר טוב שיש סמינרים לגיור בצבא, מי שהיה וראה יודע שזה מפעל גדול של לימוד מסורת יהודית. אז אני לא רואה סיבה לחשוב שכדאי לוותר פה על משהו שזה ייתן הרבה לעם ישראל, לעשות גיורי קריצה כמו שהיו עושים בווילנה בזמנו. זה גם לא ייתן הרבה ללכידות הלאומית, להכרה של הכלל, אבל אם מישהו ירצה, אז אני לא יכול להגיד שמעולם לא עשו ככה. זהו, נשארו כמה דקות, היו פה כמה אנשים שרצו, כן. הבאת את הניסיון
על כמה מגיירים, כמה, ממה שאני חשבתי, מדבר בערך על 2 מכל 7 נשים
לא, אני אומר מתוך שנתון של 2000 מתגיירים, מעל 1000 בוודאות, מעל 1100 בוודאות, בכל שנה. אין לי מספר מדויק.
כי אף אחד לא פילח, זאת אומרת האזרחית כמה, אבל הרוב מתגייר, זה מה שאני טוען. הרוב של 340 אלף, רוב הצאצאים שלהם יהיו יהודים. כן. הוא אומר בדיעבד ש... נכון, נכון. תראה, בוודאי, תראה. אתה צודק, זה גם נקודה חשובה. טוב, אתה צודק, אתה צודק, זה נקודה חשובה. בוודאי, אדם בא לך אחרי פורים, ואתה שואל אותו, נו, היית בבית הכנסת? כן. מתי? הלכתי לשמוע מגילה, בלילה, בבוקר לא. למה בבוקר לא? ככה, מה? ודאי, גם אחרי שמלמדים אותו באולפן, צריך לשמוע מגילה פעמיים, זה דוגמה טובה. לזה שאדם חושב שזה הידור. למרות שאומרים לו, חייבים. זה לא, זה לוקח זמן לצד דבר כזה, נכנס לראש. באמת חייבים לשמוע מגילה פעמיים, זה לא נשמע הגיוני. זה באמת דבר ייחודי. אז ודאי, ודאי שיש מצבים שאתה מבין שאדם לא קולט שזה חובה. אין כל ספק, אין כל ספק, נכון. אני לא יודע, אני עוד לא... מי שאמור לתת תעודה זה הרב הראשי תמיד, ועוד לא ראיתי תעודה שמוגשת... עוד לא ראיתי בגץ נגד הרב הראשי שמישהו דורש תעודה. אני יכול כן להגיד שבתחומים אחרים היו עתירות לבגץ, ואני חושב שמה שהתברר זה שיש גבול לסמכויות של הרשויות השונות. זאת אומרת, קח את פרשת מעדני אביב. זה הדוגמה הטובה לזה, ש... יש גם לרבנות יש טריטוריה שאפילו בגץ בכל הכבוד הגדול לא מסוגל פיזית להיכנס, לא מצליח. תראה, מעשה במשחטה, וזה אני אסיים, אבל מי שרוצה אחרי זה אפשר, אני יודע, בדרך משחטה בנתניה, שהרבנות דרשה תמיד כשיש בהמות שנמצאות טרפות, את הטרפות אתם צריכים לשלוח אום אל-פחם, לערבים. ככה תמיד הדרישה של הרבנות, שלא יגיע בטעות לחנות של יהודים. קיצור, הייתה מעדניה בתל אביב בשם מעדני אביב, שמכרה בשר לא קשר, ואמרה, אני רוצה לקנות את הבהמות הטרפות, אני אמכור את זה בזול, למה רק באום אל-פחם יש בשר זול, אני רוצה למכור זול בתל אביב. והמשחטה מכרה להם, ואז הרבנות הסירה את תעודת הכשר, אז הם הלכו לבגץ, ובגץ חייב את הרבנות לתת תעודת הכשר, כי הוא אמר, אתם יכולים לשקול רק שיקולי כשרות, הבשר הזה כשר, תן תעודת הכשר. מה מעניין אותך למי המשחטה מוכרת את הבהמה הלא כשרה? אני לא בטוח שזה נכון גם במישור של הונאה וחשוד, אבל אוקיי, בית פסח. מה עשתה הרבנות? נתנה תעודת הכשר, אבל הפיצה במייל, אתה יודע, בתפוצת נאטו, שלב ידוע לכולם שאנחנו נתנים תעודת הכשר למשחטת הוד חפר בנתניה, כי בגץ ציווה ככה. ידוע הציבור, יכלו ענבים והסברו. מיד, כמובן, ביום שאחרי, משחטת הוד חפר הפסיקה למכור למעדני אביב. מעדני אביב שווה לבגץ והתרה, והשופט חשין שופך את כל מררתו ותסכולו בפסק דין. דברי כיבושין, מה הרבנות באמת לא מבינה שבצורה כזו היא מסכלת את פסק הדין של בגץ, היא גם חותרת תחת סמכותה שלה, כי גם היא, זה אותו ענף שגם היא יושבת עליה, זה כל המדינה, כל שלטון החוק מתערב. ובסוף מה? ובסוף הוא אומר, אין חוכמה ואין אין מה לעשות, ואני פונה למחוקק, אין מה לעשות, יש דברים שהם בסמכות של הרבנים. הלכה הרבנים פוסקים, יש הפרדת רשויות, זה גם לא בושה מבחינה דמוקרטית שיש רשויות שונות. יש ההלכה, הרבנים פוסקים, ככה זה בעולם, וזה בסדר. בסדר, גם בגץ יודע שיש הפרדה, זה הלכה למונטסקיה מסיני שמפרידים את הרשויות. זה בסדר. טוב, תודה. תודה.